ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כריתות דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מסוף העמוד, או שתי שורות בשורות הרחבות למטה. שורה שנייה בשורות הרחבות. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים ממול תחת הכותרת נושא. וכך כתבנו, ברייתא עם מקרים שונים סביב דהיו לפניו שתי חתיכות, אחד של חילה ואחד של שומן. בהמשך הגמרא תברר מני, מי לימד ברייתא זו. הגמרא, תנו רבנן, היו לפניו שתי חתיכות, אחת של שומן ואחת של חלב. בא ישראל ואכל את הראשונה. בא עובד כוכבים ואכל את השנייה. חייב באשם תלוי, בזמן שהישראל אכל מה שהוא אכל, זה היה אחד משתי חתיכות, כפי שלמדנו בשיעור הקודם. במצב כזה שהיו בשעת האכילה אחד משתי חתיכות, זה סיבה לחייב באשם תלוי. בא עכשיו מקרה שני, אבל ההפך. בא עובד כוכבים ואכל את הראשונה, בא ישראל ואכל את השנייה. בזמן שהישראל אכל את הספק, היה רק חתיכה אחת. אז התנא קמא אומר פטור, ורש"י אומר דלקה שתי חתיכות. וכל זה על פי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שאם יש רק חתיכה אחת של ספק, יש מחלוקת האם זה מספיק לחייב אשם תלוי. אז התנא קמא אומר לא, אין אשם תלוי, ורבי מחייב. רש"י כותב, אנחנו אולי נמתין עד שנסתכל ברש"י לחלופין. רש"י כן כותב רבי מחייב, זה לא בא שתי חתיכות. זה בדיוק המחלוקת שלנו בדפים הקודמים. מקרה שלישי, אכל את הראשונה בשוגג והשנייה במזיד. כלומר, הוא ידע שהחתיכה השנייה ספק אם כשר או לא. נכון, הראשונה הוא אכל בשוגג, הוא לא ידע המצב, אבל השנייה הוא אכל ביודעין שזו ספק. חייב. רש"י כותב, חייב אשם תלוי כמיתה. על החתיכה הראשונה שהוא אכל היה אחת משתי חתיכות, והתברר רק אחר כך שמדובר בספק חלב, ומשתי חתיכות הווי, וזה סיבה לחייב אשם תלוי. עכשיו המקרה הפוך, הראשונה במזיד, היו שתי חתיכות, הוא אכל את הראשונה ביודעין שיש כאן ספק חלב, והשנייה בשוגג, פטור. בשעת השגגה לא היו שתי חתיכות, ורבי מחייב. שוב פעם, זה רבי לשיטתו, שהוא לא מצריך שתי חתיכות כדי לחייב האדם באשם תלוי. עוד מקרה, אכל שתיהן במזיד. הוא אכל את החתיכות האלו ביודעין שכל חתיכה ספק חלב, פטור מכלום. שתיהן בשוגג, שניהן חייבין. עכשיו, שניהן חייבין, מדובר בשני אנשים, אחד אכל את החתיכה הראשונה ואחד את החתיכה השנייה, אז שניהם חייבים באשם תלוי, והשני לא מן הדין. אותו שני לא חייב מן הדין, כי בשעת השגגה השנייה לא היו שתי חתיכות. אלא שאם אתה אומר פטור, אם אתה אומר שהשני אין אשם תלוי, כאילו זה היה קשר, זה כאילו אתה אומר שזה היה קשר, קבעת את הראשונה בחטאת, אז אתה מראה שהראשון, החתיכה הראשונה הייתה ודאי חלב, וממילא הוא היה צריך להביא קורבן חטאת. אומנו, המקור שקראנו עכשיו, אם אנחנו נתמקד בסיפה כאן, מי התנא שעומד מאחורי הסיפה? אי רבי, אם אנחנו נחזור על המקרה של שתיהן בשוגג, והמקור הזה אמר שהבאת אשם תלוי על חתיכה שנייה הוא לא מן הדין, לא מעיקר הדין. עכשיו אי רבי, מן הדין הוא מן הדין, הוא, אם המקור הזה היה ליבא דרבי, הוא חייב מן הדין להביא אשם תלוי, כי רבי לא צריך שתי חתיכות כדי להיות הבסיס להבאת אשם תלוי. אז אפילו אם נשאר רק חתיכה אחת, זה ספק שומן, ספק חלב, מספיק כדי לחייב אשם תלוי. ואי רבנן, משום, עכשיו אם תגיד שזה שיטת הרבנן, שרק אם יש שתי חתיכות בשעת השגגה, בשעת האכילה, רק אז יש אשם תלוי. עכשיו מה זה כאן שהשני כן מביא אשם תלוי אבל לא מן הדין? אז אם זה עליבא דרבנן, משום דלא נקבע ראשון בחטאת נאמר לי לשני הייתי חולין לזרה, כדי שאנחנו לא יוצרים מצב, כדי שלא ניווצר מצב או נראות שהראשון היה צריך להיות חטאת, אז אנחנו אומרים לבן אדם, תשמע, תביא קורבן, שזה בעצם אין מחייב של הקורבן, כי היה רק חתיכה אחת, אבל בכל זאת תביא, כדי שהראשון לא ייראה כאילו היה צריך להיות חטאת. אז אתה אומר בעצם להביא קורבן שלא חייבים בה, זה כמו חולין בעזרה. אז בשעת אכילה החתיכה השנייה, לפי הרבנן אין צורך לקורבן. ואתה אומר תביא קורבן בכל זאת, זה כאילו אתה אומר תביא חולין בעזרה. אמר רב אשי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רבי אליעזר, המקור הזה שנאמר בו תביא אשם תלוי למרות שאתה לא חייב מעיקר הדין, זה הליבה דתנא רבי אליעזר, דאמר שהוא אמר, ואנחנו ראינו את זה בסוף שיעור הקודם, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום. רש"י שורה ראשונה אומר, רבי אליעזר היא הלקח לקה למימר חולין לעזרה ענינו, כי האשם תלוי לפי תפיסת רבי אליעזר במסגרת קורבן שאתה יכול להביא בתור נדבה. הלקח, ממשיך הגמרא, אמרים לי, הייתי אשם תלוי, אתה שאכל את החתיכה השנייה, תביא אשם תלוי, ואתני, ותגיד תנאי, אי אכל ראשון שומן הוא, אכל חלף. אז אם אתה אומר אם אכל, נקרא השואה עוד פעם, אם אכל ראשון שומן הוא אכל חלף לבי כפרה, אז אני שאכל את השני אכלתי בעצם חלף, ואי לא, ואם הראשון הוא אכל את החתיכה שזה חלף, אני לא אכלתי דבר אסור, אז זה שאני מביא עכשיו אשם תלוי לבי נדבה. תנו רבנן, אכל ספק חלב ונודע לו, נודע לו שהוא אכל ספק חלב, בשעה שהוא אכל הוא חשב שהוא אכל דבר קשר לגמרי, אחרי שהוא אכל נודע לו שהוא אכל דבר שהוא ספק חלב, ספק חלב ונודע לו. עוד פעם זה קרה. רבי אומר אני, כשם שמביא חטאת על כל אחת ואחת, כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. רש"י כותב שורה רביעית, כשם שאם Ivada lo ba'achrona shekulan vaday chelev ayu mevi chatat al kol achat v'achat. וכאן אנחנו נכנסים ליסוד גדול, אמנם שנוי במחלוקת, דידיעות ספק שבינתיים אותם גילויים שהוא אכל ספק אחרי כל אכילה ואכילה, אותם ידיעות מחלקות לחטאות. זה לא אבי אלם אחת. כשבסופו של דבר הוא מגלה שכולם היו חלב, אז למפרע הוא חייב על כל אחד מהאכילות האלו קורבן חטאת. זה מה שאנחנו אומרים, קראנו את זה ברש"י, ואחר כך נשתמש בבי, נראה, נלמד על הביטוי הזה כמה פעמים, שידיעות ספק מחלקות לחטאות. אז אנחנו בינתיים למדנו שכמו שהידיעות האלו מחלקות לחטאות, כך מביא השם תלוי על כל אחת ואחד. כל זמן שלא נודע לו ידיעה ודאית, אז הוא מביא השם תלוי לפי, על פי או לפי חשבון כל ידיעה שהיה. איזו ידיעה? שנודע לו שהוא אכל ספק חלב. רבי יוסי, אנחנו ממשיכים בגמרא. רבי יוסי ורבי יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אין מביא אלא השם תלוי אחד, שנאמר על שגגותו אשר שגג, והם דורשים אפילו על שגגות הרבה אינו חייב אלא אחת. אמר רבי זירא, אנחנו נראה עכשיו סימון חדש, צורת כתר. כאן שנה רבי, על פי זה רבי לימד, ידיעות ספק מחלקות לחטאות, כפי שלמדנו ברש"י. בצד, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נעשה סלש מפנה, כאן שנה רבי, אנחנו הבלטנו בצורת כתר, שיטות רבי זירא וריש לקיש, אנחנו נראה ריש לקיש בהמשך, אפשר לראות אותו שש שורות מסוף עמוד הזה, שהם אומרים, רבי סובר, דידיעות ספק מחלקות לחטאות, דהיינו, אם בסוף מתברר שכל הספקות היו עבירות, יביא מספר חטאות בהתאם. בעוד כמה שעות אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים, זה יהווה עבורנו מעקב. אם השפיץ למעלה זה יהיה לטובת רבי זירא, והפוך נגד רבי זירא. אז אנחנו בינתיים למדנו רבי זירא ואיך שהוא מתייחס לרבי. אנחנו ממשיכים בגמרא. רבא אמר, אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות אלא הכי קטני. אז אם אתה אומר כך, צריכים לחזור לבריתא וללמוד אותו, את הקטע הזה מחדש, וכאן זה מה שאנחנו רואים במסגרת. כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאי מביא חטאת על כל אחת ואחת, אם אחרי שהוא אכל אמרו לו, תשמע, אתה אכלת חלב, אמנם בשעת אכילה לא ידע, אבל אם אחר כל אכילה היו אומרים לו אכלת חלב, הוא יביא חטאת על כל אכילה ואכילה. כך אם הייתה לו ידיעה ספק, מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. אז כמו כן, אם הוא אכל ואחר כך אומרים לו אכלת משהו ספק חלב, אז הוא יביא אשם תלוי. אחר כך אם הוא אכל עוד חתיכה ואמרו לו אכלת ספק חלב, יביא עוד אשם תלוי. אמר לי אביי, אביי פונה לרבא ושואל אותו, ואת לא תסברה ידיעות ספק מחלקות לחטאות? אתה לא מסכים עם היסוד הזה? דאי סלקא דאיתך, ידיעות ספק אין מחלקות לחטאות, וחטאת אחת מביא, כלומר אחרי שהוא מגלה שכל האכילות האלו היו חלב, הוא יביא רק חטאת אחת, עמי מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת, זה אתה כן מסכים שהוא עושה, והתניה, כללו של דבר, כל שחלוקין בחטאות, חלוקין באשמות. ואז אם אתה אומר שאינם חלוקין בחטאות, למה שיהיו חלוקין באשמות? אמר לי רבה בר חנן לאביי. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים שכתבנו כותרת תת נושא. אנחנו ממשיכים כפי שאתם רואים עם המשולשים, המעקב, זה עוד הרבה שורות, אבל אנחנו מכניסים, משחילים לתוך הדיון נושא חדש, וכתבנו כך: כפרת יום כיפור כידיעת ספק, נפקא מינה לגבי העובר שתי פעמים ביום כיפור בהלם אחד, האם חייב שני קורבנות? עכשיו חזרה לגמרא, אמלי רבה בר חנן לאביי, ולדיחה דאמרי ידיעות ספק מחלקות לחטאות, אלא מעטה אכל כזית חלב לפני יום הכיפורים, וכזית חלב אחר יום הכיפורים. ואנחנו נוסיף ששני הכזיתים האלו היו בהלם אחד, הוא לא גילה בין זה לזה שהוא אכל דבר אסור. אבל מה, יום כיפורים הופיע בין שני הכסיתים, ויום הכיפורים במקום אשם תלוי קאי, יום כיפור הוא נחשב כמו אשם תלוי, כלומר הוא נחשב כידיעת ספק. צריכים לעשות, לצאת מהנחה כזאת, אמנם אולי זה חשיבה חדשה, אולי מחשבה קצת מופשטת, אבל אנחנו יודעים שאשם תלוי יש לו כוח כפרה, יום כיפור ודאי יש לו כוח כפרה. אז הנה, אדם אכל כזית חלב לפני יום כיפור, כזית חלב אחר יום כיפור, ויום כיפור היה באמצע, והוא מתפקד או במקום אשם תלוי, אחי נמי דמביא שתי חטאות, בהלם אחד אכלינון. אתה חושב שאדם כזה יביא שתי חטאות? אז שוב פעם, רבה בר חנן פונה לאביי, לשיטתך שידיעות ספק מחלקות לחטאות, הנה יש כאן סוג של ידיעת ספק, דהיינו יום כיפור בין שני הכסיתים של החלב שהוא אכל, אתה חושב שהאדם הזה שאכל בפועל את שני הכסיתים בהלם אחד יביא שתי חטאות? אמר לי אביי, אומן לי מלן דיום הכיפורים מחפר אף אגב דלו מתיעד עלי. מי אומר שיום כיפור הוא כמו אשם תלוי שהוא מחפר גם אם לא היה ידיע דילמה, והוא דיעד עלי? אולי כל מה שיום כיפור מחפר זה רק אם היה לא ידיע, אבל אם לא התיידע לי, אז הוא לא מחפר, אז הוא בעצם אינו כאשם תלוי, וזה אלם אחד, ולכן זה הסיבה של אותו אדם שאחר כזה יחיל לפני יום כיפור, כזה יחיל לפני יום כיפור, שיביא באמת רק חטאת אחת. אבל אם היו ידיעות ספק ממש, זה כן מחלקות לחטאות, אבל על זה לא מדובר פה. אמר לי רבה תרדה. תרדה זה מילת ביקורת, מילה קשה, ויש פירושים שונים. בשיטה מקובצת אות זין רבה אומר תלדה ואחר כך הודה ולא הודה תנן. זה בעצם הגרסה שאנחנו הוספנו את המילה תלדה על פי מה שאתם רואים. אגב, גם בבח הוא מביא את המילה הזאת. ורשי כותב על המילה הזאת תלדה שוטה, לשון אחר עציל. חזרה לגמרא, מה היה בעיה שלו? תנן, איך אתה אביי מציע שיום כיפור מחפה רק על דמתייד עלי? אז רב אומר הודה ולא הודה תנן, כלומר גם בשלו נודע לו ספקו יום כיפור מחפר. איקה דאמרי, אמר לי רבה בר חנה לביי, מה אילו אכל כזית חלב שחרית ביום הכיפורים וכזית חלב במנחה ביום הכיפורים, הכי נמי תמחייב שתי חטאות? לפי מה שאתה אביי אומר שידיעות ספק מחלקות לחטאות, ושעות יום כיפור הוא כמו אשם תלוי, אז תגיד שאדם כזה שאכל שני כזיתים עם שעות של יום כיפור ביניהם הוא יביא שתי חטאות? המלא הבאי, ומען ומלן דיום הכיפור עם כל שעתה מחפר, דלמה כולי יומה מאורתה. אולי לא כמו שאתה מציע, אלא יום כיפור בכללותו מחפר, כלומר יום שלם מהערב עד סופו, ולכן הציור שאתה בקושיה נגדי מעלה בעצם זה כמו העלם אחד, ולכן הוא לא יביא שתי חטאות. אבל זה לא דומה לדין שלי שסתם אדם באמצע השנה אוכל שני כזיתים עם ידיעת ספק בינתיים שיש חילוק אשמות. המלא תאודה, ראינו את זה מקודם, תנן, איך אתה מציג יום כיפור שהוא מהווה כפרה רק כיחידה שלמה? מה מופיע במשנה? הרי שבא לידו ספק עבירה ביום הכיפורים, אפילו עם חשיכה, פטור, שכל היום מחפר. הנה, לא כל היום בכללות כיחידה אחת, אלא כל שעה של יום כיפור מסוגל לחפר. עכשיו קושה ארוכה, מטיב רב עידי בר אבין, אכל ושתה בהלם אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. אנחנו ממשיכים בנושא של יום כיפור. הוא אכל ביום כיפור ושתה ביום כיפור, ושתי הפעולות בהלם אחת, הוא חייב רק חטאת אחת. והבין אכילה לשתייה אי אפשר לא להביא שעות ביום דמתייד עלי וחיפר לי דיום הכיפורים במקום אשם תלוי קאי וקטני, אינו חייב אלא חטאת אחת. ואי סלקא דאיתך ידיעות ספק מחלקות לחטאות, והנה בין האכילה והשתייה יש איזו הפסק כזה זמן שהוא יכול היה לדעת על עבירה שלו, אז לחייב שתי חטאות. אנחנו נחזור על הקטע הזה דרך הרשי.
דיבור המתחיל דמתייד עלי, כלומר עיקה שיעור דאבי אפשר לאודוי. יש זמן שאפשר לעלות על עבירה, על אכילה ביום כיפור, וכיוון דעיקה שהות יום הכיפור בינתיים כדי ידיעה, ומאחר שהיה מספיק זמן, פרק זמן שהיה יכול לדעת בעיצומו של יום כיפור בין אותו אכילה ושתייה, קם לה הוא שיעור במקום ידיעת ספק באשם תלוי, אז הוא אמור לשמש כאותו רעיון כפי שאמרנו מקודם, כידיעת ספק של אשם תלוי. ובכל זאת אנחנו לא אומרים שהוא חייב שתי חטאות. אז מה לגבי מה שנאמר שידיעות ספק מחלקות? התשובה, אמרים כי אמר רבי זירא לרבי. רבי זירא, שהוא פתח את הסוגיה שאמר ידיעות ספק מחלקות לחטאות, זה אליבא דרבי. המקור שראינו עכשיו, מאחר ושאתה בהן מחל אינו חייב אלא חטאת אחת, רבנן היא. לפי הרבנן אין ידיעות ספק מחלקות. הגמרא שואלת, והמידה סייפה רבי היא? נדלג על ה... שורות בסוגריים, רישא נמי רבי. הרישא הוא מה שקראנו אחר ושתה בלם אחד. מה כתוב בספר? בספר אנחנו נראה שיטת רבי. אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. אמרנו, איך אתה דוחה לומר שהמקור שאומר היינו חי ולא אחת, זה אליבא דרבנן, בזמן שהסיפא רבי, הרי שגם רבי דקטני, מה כתוב בסיפא? שאתה ציר או מוריאס פטור. אם הוא שאתה הדברים האלו ביום כיפור, ציר ומוריאס הם נוזלים שקשורים להכנת דגים, בלי להיכנס לפרטים עכשיו, אבל אפשר לדייק, אלו דברים שהם הם אינם נחשבים כעבירה בתחום האכילה ביום כיפור. החומץ חייב, אפשר לדייק שחומר אחר, חומץ, הוא כן מחייב אומני. רבי היא דתניה, חומץ אין משיב את הנפש. רבי אומר אני חומץ משיב את הנפש. הפעולה הזאת שמשיב את הנפש הוא האנטיתזה, הוא העבירה, הניגוד של עינוי נפש, שזו חובת היום ביום כיפור. אז עינוי נפש מתבטל על ידי דבר המשיב את הנפש, וממילא זה עבירה של יום כיפור, וחומץ הוא עושה את זה לפי רבי. אז אנחנו קראנו את הסיפה לפני שורה, שאתה ציר או מויס פתוח, אבל אפשר לדייק חומץ חייב, זה לפי דעתו של רבי. ומידה סייפה רבי רישה נמי רבי, ובכל זאת כתוב שהוא חייב רק חטאת אחת. אז מה עם דינו של רבי זירא שידיעת ספק ומחכות לחטאות ושעות של יום כיפור או זמן של יום כיפור הוא כמו ידיעת ספק בניסוח של הסוגיה שלנו, ורואים שזה לא מחלק? אמרי תשובה, סייפה רבי, נכון, הסייפה זה באמת רבי, רישא רבנן שהוא חייב רק חטאת אחת, זה אליבא דרבנן. אי טיבי רבה, אכל היום אכל למחר, הוא אכל היום דבר משל הקדש בשווי חצי פרוטה. אנחנו חותרים לאיסור מעילה, עבירה של מעילה, ואדם חייב על איסור מעילה אם הוא נהנה שלא כדין, הוא נהנה מהקדש בשווי פרוטה. אז נמשיך. נהנה היום, נהנה למחר. נהנה זה בדבר שאינו בר אכילה, אז הוא נהנה מהקדש בשווי חצי פרוטה היום, בשווי חצי פרוטה למחר. אכל היום, נהנה למחר. נהנה היום, אכל למחר. ואפילו מכאן ועד שלוש שנים, הכל בהלם אחד, הוא לא גילה בינתיים מניין שהם מצטרפים זה עם זה, תמוד לומר, תמעול מעל, ריבה. והמי, למה מצטרפים? הכיפר עלי יום הכיפורים. אשי כותב, הכיפר עלי יום הכיפורים, שבינתיים על חצי שיעור כמה, והיא ידיעות ספק מחלקות אהבי יום הכיפורים כידיעת ספק. והמים מצטרפים, תראו איך שרשי מנסח על פי הניסוח שאנחנו התחלנו את כל הקטע הזה של התת נושא, שיום כיפור נחשב כידיעת ספק. אז אם ידיעת ספק מחלקות, אז יש כאן שני חצאי שיעורים מחולקים. למה כתוב פה שמצטרפים? הגמרא עונה, אמרי, תשובה ראשונה, כי מחפר יום הכיפורים על איסורה, על ממונה לא מחפר. ומילה היא יוצרת חיוב ממון לבית המקדש, אדם צריך לשלם על כך, בנוסף לקורבן שהוא יביא, אבל הוא בעיקר עניין של ממון, תשלום ממון, אז התשלום הזה נשאר. ואי בית אימה, כי מחפר יום הכיפורים על כולי שיעור. יום כיפור, אנחנו אולי בלשון הזמני אומרים מין הפוך על הפוך. זאת אומרת שאם אדם עשה שיעור שלם של עבירה, אז יום כיפור מחפר. על פלגה דשיעורה לא מחפר. ולכן מצטרפין, פלגה דשיעור, כאן היה חצי פרוטה ועוד חצי פרוטה אחר כך, יום כיפור באמצע, יום כיפור לא מחפר על חצי שיעור, ולכן מצטרפין. כאן בגמרות המסומנות שלנו שמנו פסיק נקודה, אנחנו נשארים בסוגיה הכללית של ידיעות ספק, אבל אנחנו עוברים לשיטה שנייה, בנוסף לרבי זירא שהופיע למעלה, הנה הכתר השני, אמר ריש לקיש, כאן שן הרבי, ידיעות ספק מחלקות לחטאות. על פי מה שראינו במקור למעלה, רבי אומר, זה אומר אני, כשם שמביא חטאת על כל אחד ואחד, כך מביא השם תלוי על כל אחד ואחד, ועל סמך זה רבי אומר לפי דעתו של רבי, עכשיו ריש לקיש, ידיעות ספק מחלקות לחטאות. אז מה שכתוב שם, כשם שמביא חטאת על כל אחד ואחת, גם הידיעות ספק שהיו בינתיים והיה חייב בדרך כמה וכמה אשם תלוי, כשיוודע לו בסוף שכל החתיכות שחל היו חלב, הוא יביא מספר חטאות בהתאם, זה מחלקות וחטאות. רבי יוחנן אמר, אין ידיעות ספק מחלקות וחטאות, אלא אחי קטני, כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאי מביא חטאת על כל אחת ואחת, כך אם הייתה לו ידיעת ספק מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. אבל זה לא אומר שיצטבר אצל אדם כזה מספר רב של חטאות, כשהוא מגלה אחר כך שכל הספקות האלו היו ודאי חלב, למשל. בשלמה לרבי יוחנן, היינו דקטלי לאשם בחטאת. לפי הגישה של רבי יוחנן, המבנה של המקור מתאים למציאות, שכמו שאנחנו יודעים באופן ודאי שידיעות בין בין אכילה ואכילה של ודאי מחייב ריבוי חטאות, אכל ואחר כך נודע לו שהוא אכל ודאי כזית חלב, אחר כך עוד פעם לא ידע, אכל כזית שנודע לו שהיה ודאי חלב. אז כמו שזה דבר ברור, אז גם אצל אשם, אשם תלוי אותו דבר. רשי כותב, היינו דתלי לאשם בחטאת. תקשם שאם הייתה ידיעה ודאית, בינתיים הייתה מחלקת לחטאות, תכתיב או הודעה אליו חטאתו, זה דבר ברור, מוסכם. אז כך ידיעת ספק מחלקת לאשמות, ומביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. כאילו, זה ניסוח מקובל, שאתה תולה את הפחות ידוע בדבר הידוע. ממשיך רשי, אלא לריש לקיש, חטאת באשם היא באה אליי למטרי. זאת אומרת, בדין של ריש לקיש, הריבוי חטאות שיהיו אחר כך הם תוצאות מכך שהיו ריבוי אשמות בין ובין, ולכן היה צריך להיות שהחטאת הוא תלוי באשם. כשם שידיעת ספק מחלקת לאשמות, כך מחלקת לחטאות, ולחשיבדה לא באחרונה, כלומר שכל מה שהוא אכל אותם ספקות היו ודאי חלב, יביא חטאת על כל אחת ואחת. דעיקר ידיעת ספק באשם כתיבה, מה שמביא האדם הזה לריבוי חטאות זה דווקא ידיעת ספק שהיו בין ובין, והרעיון הזה שידיעת ספק שאדם מגלה שמשהו אכל היה ספק חלב, זה כתוב אצל אשם. אז המקור או הבסיס התוצאה של ריבוי חטאות הוא האשם. אז לכן הגמרא מאירה שזה הניסוח כמו שיש לנו הוא בשלמה לרבי יוחנן, הוא נוח, הוא מסתדר כפי גישת רבי יוחנן. אלא לריש לקיש, או ממשיך הגמרא שלוש שורות מהסוף באמצע, אלא לריש לקיש חטאת באשם מבאי עלי קשיא. זה נשאר כנקודת קושי, אבל כפי שאנחנו יודעים ממקומות אחרים בשס, קושי הוא לא בהכרח דחייה. אנחנו הזכרנו מוקדם יותר, כאן אני מוסיף פה מאמר מוסגר, הזכרנו מוקדם יותר המילה טרדה, וראינו ברשי שני פירושים. פה מתחת לגמרא בהגאות שמופיעים כאן באות ב' רואים שהפירוש של המילה טרדה שוטט מוריד ריר. נחזור לגמרא, ורמי דרב יוחנן עד רב יוחנן, ורמי דריש לקיש עד ריש לקיש. תשימו לב למבנה, כי המבנה הוא מתחיל פה עם קושיה ארוכה, ארוכה מאוד. הוא מביא אותנו לשורה שנייה בשורות האחרונות בי"ט עמוד א', הייתי אומר שמה שיהיה, אנחנו נביא מקור תנאי, הגמרא תתעכב להבין את המקור התנאי, ואז הגמרא חוזרת לעיקר המהלך בי"ט עמוד א', שורה שביעית מראש עמוד. אתם תראו אמר מור, אנחנו נצטט מהמקור שעוד לא למדנו, ואז אנחנו ניכנס להבליט את מה שנראה כבעיה או סתירה בין מימרות של רבי יוחנן לבין, זאת אומרת, קושי בתוך מימרות של רבי יוחנן וקושי בתוך מימרות של ריש לקיש. זה על זה אנחנו הוספנו בשוליים נושא דיון בחשיבותה של ידיעת ספק. 1. באכילת חלף. 2. בתומעת מקדש, כגון במקרה של שני שבילים. שביל שאדם עובר עליו, יש יש בעיה של תומעת מת, מת קבור מתחת שביל ואדם עובר עליו, זה יוצר תומעת מת. אוהל, הוא נטמע באוהל התומעה, שזה שהוא עבר על גופה קבורה מתחת לשביל. אנחנו לא אמרנו כעת את הפרטים, רק הזכרנו שזה הרעיון שעומד מאחרי הבעיה של שני שבילים. הגמרא תלה קושיה, נראה שיש סתירה בדברי רבי יוחנן וריש לקיש. אחד, בעניין ידיעת ספק באכילת חלב, לרבי יוחנן ידיעת ספק אינה כידיעה, לריש לקיש הווי ידיעה על ליבא דרבי. אנחנו יוחבנו בנושאים האלו עד כה. אז לפי רבי יוחנן, שוב פעם, ידיעת ספק אינם נחשבים כידיעה, וזה בא לידי ביטוי באותו מקרה שאדם אכל ריבוי כזיתים של חלב, בין כל אחד נודע שהוא אכל ספק, בסופו של דבר נודע לו שכולם היו חלב, הוא לא יביא ריבוי חטאות, רק חטאת אחת. לפי ריש לקיש הוא כן יביא, לפי שיטת רבי, ריבוי חטאות. כל זה לגבי ידיעת ספק בעניין אכילת חלב. 2. ובעניין תומת מקדש, רואים בדף י"ט עמוד א', לרבי יוחנן ידיעת ספק הווה כידיעה, וריש לקיש לא מוקים המקור של שני שבילים כרבי ויאמר דהווה ידיעה. אנחנו הצגנו את הדברים האלו רק בתור הקדמה, עכשיו נצלול בתוך העניין בחזרה בגמרא. אז אנחנו אמרנו שיתברר בהמשך מה שנראה כסתירה היום, רבי יוחנן על רבי יוחנן עצמו, ריש לקיש על ריש לקיש עצמו, דתניא, שתי שורות מסוף העמוד. שני שבילים, אחד תמי ואחד טהור, ואנחנו לא יודעים איזו תמי, מתחת איזו שביל נמצא הגופה ונמצא ותחת איזו שביל נמצא, לא נמצא הגופה. והלך בראשון ולא נכנס, כוונה לא נכנס לבית המקדש. בשני, אותו אדם הספיק לעבור על שביל השני ונכנס, ועכשיו אחרי שהוא עבר שני השבילים נכנס לבית המקדש, חייב. רש"י כותב, חייב על ביאת מקדש דמימה נפשך איקה ידיעה ודאית, ותמי הוא שערי הלך בשתיהן, ובכניסתו נעלמה ממנו טומאה. נחזור לגמרא. הלך בראשון על שביל הראשון ונכנס, ויזה ושינה וטבל. הבן אדם הזה עבר על, הוא קיים או עבר על תהליך עטרה מתומת מת, כלומר היזה ושינה, זה היזה ושנה במי פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי של שבוע של טהרה, וטבל. ומה קרה? והלך בשני, הלך השביל השני ונכנס, חייב. נכנס לבית המקדש, חייב. אנחנו רק נתבונן, האדם הזה נכנס בשני במצב שהוא היה טהור לפני כן. בנקודה הזאת רואים את השוני בין המקרה הקודם, אבל בכל זאת התנא קמא אומר חייב. אנחנו עוברים לדף י"ט עמוד א', וכאן נראה שיטה שבאמת מחלקת רבי שמעון פותר בזו, ורשי בשורה הראשונה, אנחנו רק נציין שזה רבי שמעון, זה התנא קמא אליבא דרבי שמעון. יש עוד גישה לרבי שמעון עוד מעט, אבל רשי בשורה הראשונה, רבי שמעון פותר בזו, ושני טומאות נינו, זה שאדם הספיק לתאר בין הכניסה הראשונה לכניסה השנייה, הופך את המקרה, אותו מקרה שני, ושני טומאות. הכל חדה וחדה כניסה איקה למימר, שביל זה הוא הטהור. כאילו בכניסה השנייה גם כן, אולי פה לא היה שום טומאה. זה שונה מהמקרה הראשון שהצטבר אצלו שתי האפשרויות, דהיינו שני השבילים בין אחד ביניהם יש טומאה, ואחרי שהוא לא נכנס אחרי שביל הראשון ורק אחר שביל השני, במקרה הראשון ודאי טומאה. אבל לגבי הכניסות האלו שהיה תרה ביניהם, כפי שרשי מסביר עכשיו, והלקח לקה ידיעה ודאית בתחילה, ובתומת מקדש בעינן ידיעה בתחילה ובסוף, והלם בינתיים. מה זה הלם בינתיים? בשעת כניסה למקדש נשכח ממנו, אבל היה ידיעה מקודם ואחר כך מתגלה. ותנא קמא דמחייב, התנא קמא שבכל זאת חייב באותו מקרה שני, מפרש טעמי לקמן. אנחנו נחזור לגמרא. רבי שמעון בן יהודה פותר בחולן, משום רבי שמעון, בשם רבי שמעון, רבי שמעון בן יהודה פותר בחולן. שואלת מה, ואפילו בקמייתא, גם במקרה הראשון שהוא עבר על שני השבילים בלי לטהר בינתיים, נכנס בטומאה ודאית, הוא יהיה פטור? כך נשמע. אמר רבא, הכה במאי עסקינן, כגון שהלך בראשון ובשעת הילוכו בשני שכח שהלך בראשון, ובאה פליגי. לפני שנתקדם, רק כדי להבין על מה מדובר, נסתכל ברשי. שכח, אנחנו ברשי שורה שנייה בשורות הקצורות, שכח שלח בראשון, זאת אומרת הוא בשעה שהוא הלך על שביל השני הוא שכח שלח בשביל הראשון, ואף אגב דתומה ודאית היא, למרות שבפועל כשהוא נכנס לבית המקדש הוא תמי, מיה לקה אלא מקצת הידיעה. דיברנו מקודם שכדי לחייב קורבן על תומת מקדש צריך ידיעה, ובמקרה הזה היה לו רק מקצת הידיעה, זה שכח את הראשון. ובהה פליגי אני תרי תנאי אליבה דרבי שמעון. עכשיו מה שאנחנו נראה בהמשך רשי הוא הגמרא עצמה תגיד, אולי אנחנו נקרא המשך הרשי בתור הקדמה לגמרא. אז המחלוקת הוא כך, תנא קמא אליבא דרבי שמעון לא פטרו מהקורבן אלא בבטריתא, במקרה שהוא נתער בין שביל לשביל. דאילו בקמייתא, במקרה הראשון, כיוון דמימה נפשך איקה ידיעת טומאה ודאית שהלך בשניהם, בשני השבילים, אף אפי ששכח שלח בראשון. אפילו אחי, מקצת ידיעה כידיעה. אבי לי ידיעה בתחילה, זה מספיק לחשב כידיעה בתחילה ולחייב אותו אחר כך שנכנס למקדש. אבל בבת ראיתה, במקרה השני בבריתה שראינו, לקה ידיעה תומה ודאית. מה שהוא הלך על שביל הראשון ונכנס למקדש, אין כאן תומה ודאית. אחר כך נתהר, אז הוא נכנס אחרי שביל השני למקדש. אי אפשר להגדיר את זה כידיעה ודאית. רש"י ממשיך, ורבי שמעון בן יהודה סבר אף על גב דידיעת תומה ודאית אי, כי אנחנו ראינו שהוא פתר גם במקרה הראשון והיה ידיעת תומה ודאית אי, כיוון דלקה אלה מקצת ידיעה, כפי שאמרנו הוא שכח בזמן שהוא הלך בשביל השני, שכח שהוא הלך בשביל הראשון ואז נכנס למקדש, זה מקסימום מקצת ידיעה, כמאן דלתי דמיה. לכן גם במקרה הראשון רבי שמעון בן יהודה פותר. עכשיו מה שראינו באריכות ברש"י נראה כעת בגמרא. אנחנו ממשיכים בגמרא בשורה החמישית מראש העמוד, ובהא פליגי, באותו המקרה שוב פעם שהוא הלך בשביל השני, הוא שכח שהוא הלך בשביל הראשון, וכאן המחלוקת. תנא קמא סבר, תנא קמא שמחייב, הוא אומר הוא מחייב גם ב, לא רק במקרה השני, לא רק במקרה הראשון, גם במקרה השני, בשני המקרים, גם בשני המקרים שהוא מחייב. תנא קמא סבר מקצת ידיעה כי ידיעה דמיה. ורבי שמעון שהוא פותר סבר מקצת ידיעה לאו כי ידיעה דמיה. ולסיכומו של דבר, המקרה השני שבו הוא נתאר לגמרי בין שני השבילים, כולי עמה מסכימים שהוא פטור מקורבן. במקרה הראשון שבסך הכל הוא היה תמי, אבל הוא שכח שהוא הלך בשביל הראשון, לפי התנא קמא הוא חייב קורבן. אבל לפי רבי שמעון בן יהודה, בשמו של רבי שמעון, זה נקרא ידיעה במקצת, מקצת ידיעה, ומקצת ידיעה אינו כידיעה, ובכך פטור גם במקרה הראשון לפי רבי שמעון בן יהודה מקורבן. כפי שאמרנו מקודם בהתחלת הקטע הזה, עיקר הקושיה או הסיבה שאנחנו מביאים את כל הדיון הזה זה להראות קשיא דרבי יוחנן לרבי יוחנן וקשיא דרבי שמעון בן לקיש עד רבי שמעון בן לקיש. כעת אנחנו נתחיל את המהלך הזה. אמר מור, הלך בראשון ונכנס ויזה ושנה וטבל, והלך בשני ונכנס חייב. ועמי חייב, לא אבי לי ידיעה. ועד עכשיו אנחנו עובדים, לומדים שיש צורך בתומת מקדש שיהיה לו ידיעה בהתחלה, וכאן שהוא נתאר בין שביל לשביל, אי אפשר לומר שהיה לו ידיעת תומה. אמר ריש לקיש, תשובה ראשונה לשאלה הזאת, כאילו להסביר דעתו של התנא קמא באותו מקרה שני, המני רבי ישמעאל אי, אתה לא בעי ידיעה בתחילה, אז זה פותר את החידה. אם אין צורך לידיעה בתחילה ורק אחר כך נודע לו, זה מספיק כדי לחייב אותו בקורבן. רבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן, כאן עשו ספק ידיעה כידיעה. סלקא דאיתך, כאן עשו והוא הדין לכל התורה כולה. שמה? שספק ידיעה נחשב. קשיא דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, קשיא דריש לקיש עד ריש לקיש. עכשיו נחזור על זה. אנחנו ראינו מקודם שלפי רבי יוחנן ספק ידיעה, אדם אכל חתיכה ואחר כך נודע לו זה ספק חלב, אכל עוד חתיכה נודע לו ספק חלב, ועוד פעם ועוד פעם, בסופו של דבר נודע לו שכל החתיכות שהוא אכל הם חלב. מה אמר רבי יוחנן על זה? שהוא חייב חטאת אחת. הידיעות ספק אינם כידיעות ודאי, בידיעות ודאי אז הוא חייב ריבוי חטאות. הידיעות ספק האלו לא מחייבות ריבוי חטאות כשמתגלה אחר כך שהוא בחר חלף. וכאן רבי יוחנן אומר שגם לפי הרבנן עשו ספק ידיעה כידיעה. זה בעיה אחת. מה בקשר לריש לקיש? כאן מה ראינו? שהתנא קמא אומר שהוא הלך בשביל הראשון, נכנס לבית המקדש, ניתר, הלך בשביל השני וניתר, ונכנס לשביל השני ונכנס לבית המקדש, שהוא חייב. ריש לקיש היה יכול לומר שזו אליבא דרבי שעשה ידיעת ספק כידיעה. ובזמן שהוא הלך והוא נכנס למקדש אחרי שהוא ניתר משביל הראשון, יש כאן ספק. אז זה סיבה לפי דעתו של רבי שידיעת ספק כידיעה. אז למה הוא ריש לקיש לא העמיד את המקור הזה כרבי ויגיד שידיעת ספק כוודאי? למה ריש לקיש העמיד את המקור הזה על איבא דרבי ישמעאל שלא צריכים ידיעה בתחילה? ממשיך הגמרא, בשלמה דרבי יוחנן דרבי יוחנן לא קשיא. כאן עשו בתומת מקדש עשו ידיעת ספק כידיעה, אבל בכל התורה כולה, למשל הסוגיה של אכילת החלב שראינו מקודם, לא עשו ידיעת ספק כידיעה. אז אין כאן סתירה ברבי יוחנן. רבי יוחנן מקודם דיבר בנושא של כל התורה, שאר התורה. כאן רבי יוחנן מתייחס למקרה של תומת מקדש. מה הייתה מה? אז למה יש להבדיל או לחלק בין המקרים? הכה גבי תומקתי ונעלם ממנו והוא תמי. ידיעה דעית בנמי ספק חייב קרא. התורה מחייבת קורבן גם בידיעת ספק, כי זה תחום של תומה. אבל בכל התורה כולה כתיב או הודה אליו חטאתו, אי אית לידיעה הוא זה מחייב. ואם אין לו ידיעה ודאית הזה לא מחייב. אז אין ריבוי חטאות באותו מקרה של החילות חתיכות רבות של חלב שבזמנו נודע לו רק ספק ואחר כך התברר שזה חייב, אבל זה לא אותם ידיעות ספק בינתיים לא מחלקות, כי צריך ידיעה ודאית לפני שנוכל לחייב על ריבוי חטאות. אלא לריש לקיש קשיא אדמוקים לה כרבי ישמעאל, עד שהוא מעמיד את המקרה של השני שבילים כרבי ישמעאל, לוקמה כרבי, שריש לקיש הסביר שכאן שענה רבי, כך ראינו מקודם, שידיעת ספק כדיעה. מה רצה ריש לקיש כאן שהוא עמיד את המקרה של השני השבילים שהוא נתאר בין זה לזה כרבי ישמעאל? הגמרא עונה, הקמשמלן דרבי ישמעאל נמי לא באי ידיעה בתחילה. שורת הגמרא, מה אני צריך? אני צריך ריש לקיש בשביל זה? המתניתין היא, יש משנה שאומרת את זה, דתנן, רבי ישמעאל אומר הפי הפסוקים ונעלם ונעלם שתי פעמים וחייב על הלם תומה ועל הלם מקדש. אז אני לא צריך ריש לקיש לומר שלפי רבי ישמעאל אין צורך לידיעה בתחילה. עכשיו אנחנו רואים את הדברים בגמרא באופן מקוצר, באופן תמציתי, אבל יש לומר שהרעיון הזה שיש צורך לידיעה בתחילה וידיעה בסוף, זה נלמד מהמילים ונעלם. אבל אם אתה משתמש במילים האלו ונעלם ונעלם שני פעמים למטרה אחרת, ללמד שהעלם תומה, זה מדבר על אדם שאכל נגיד קורבן והוא שכח שהוא תמי, ויש הלם מקדש, אדם שהוא היה תמי ושכח על כך והוא נכנס למקדש, גם הלם תומה וגם הלם, הוא ידע שהוא אדם שידע שהוא תמי והוא נכנס למקדש כי הוא נעלם ממנו, לא ידע שזה בית המקדש. שני התחומים האלו מחייבים. מה לגבי הצורך לידיעה בתחילה וידיעה בסוף? לפי רבי שמע, מאחר שהמימים האלו תפוסים לדרשה אחרת, כמו שכתוב פה, אז אין לרבי שמע צורך לידיעה בתחילה, בתומה, בתומת מקדש. אז למה לריש לקיש לומר שלפי רבי ישמעאל לא צריך ידיעה בתחילה? זה נלמד ומשתמע ממה שאנחנו רואים פה. הגמרה עונה, איצטריך, אני בכל זאת צריך את ריש לקיש. סלקא דאיתך אמינא מקרא לטלי, מכוח הפסוקים, אז נכון, מהפסוקים לרבי ישמעאל אין צורך לידיעה בתחילה. מגמרה איטלי, אבל הייתי חושב שיש לרבי שמעאל מסורת, תורה שבעל פה, שבכל זאת כדי לחייב קורבן בתומה, אדם שהיה תמי, היה צריך שיהיה לו ידיעה בתחילה, אחר כך נכנס ושכח ונכנס לבית המקדש, אולי לרבי שמעאל יש צורך לכך לפי מסורת שהיה לו. כמה שמלן ריש לקיש אומר לא, גם זה לא. לפי רבי שמעאל, גם אם הוא מעולם לא ידע שהוא תמי, רק אחר כך מתברר שהוא היה תמי, לפי רבי ישמעאל חייב קורבן, למרות שכלל כלל לא היה לו ידיעה בתחילה. אז יוצא שהסתירות בין רבי יוחנן, הסתירות בין ריש לקיש, ישבנו אותם, תירצנו אותם, והכל בא על מקומו בשלום. עד כאן שירנו להיום.